כן, חברים, אנחנו רוצים לפתוח את סדר היום לישיבת המועצה הרגילה 3/2016. ואנחנו בסעיף השאילתות, שאילתה מספר 1, שאילתה של דוקטור אדי לחמני בנושא הקצאת קרקע למכללת סמי שמעון ותשובת ראש העיר. דינה, אנחנו רוצים לשמוע את תשובת ראש העיר, תודה רבה.
דוקטור לסרי, בראשון לפברואר קראתי בדבר-קר ואפילו העליתי את זה לפייסבוק, ולכן אנחנו רוצים תשובות, כי אם פוגעים בנו ככה, כתוב מפורשות שאנחנו העיר מבחינת אחוזי האבטלה הכי גבוהה 7.7, ולפי הנתונים שאתה מציג לנו פה אני רואה נתונים יפים. אני חושבת שאנחנו לא יכולים להשאיר כתבה כזאת שמדברת על אשדוד בכזאת רמה, להשאיר אותה באוויר. אנחנו צריכים לקבל תשובות למה הם פרסמו את זה, למה הם מציגים אותנו כאחוז אבטלה הגבוה ביותר, כאשר הנתונים הם אחרת. ומוצגים אחרת, אז אנחנו חייבים לבדוק את זה.
גם אנחנו לא הבנו איך דמרקר קיבל את הנתונים האלה. לכן אנחנו עושים עכשיו פעילות הסברתית גם מול העיתונים. אמרתי קודם, אנחנו הולכים להביא את זה לעיתונות הכלכלית, כי זה סוג של נס. אין הרבה ערים בעולם, לא רק בארץ, בעולם, שמצליחות להוריד אבטלה ב-2% בפרקי הזמן האלה. אנחנו לא יודעים איפה דמרקר לקח את הנתון הזה. הנתונים שלנו, ואני אמרתי לקבל את המקור. המקור, מה שהצגנו היום זה המקור, זה הפרסומים של המדינה לגבי אחוזי התעסוקה. הבאנו גם את הגרף של דורשי העבודה, שהוא נותן מדד קצת יותר איכותי, ואלה הנתונים. אין בלתי.
צריך לבדוק את זה, אפשר להשאיר אותם שהם מפרסמים עלינו כאלה דברים, ואנחנו אפילו ככה מתעלמים מהנתונים שהם מפרסמים לפחות. צריך ללמוד את זה ולראות באמת, וגם להגיב להם אם צריך בעצם.
אני יכול, אבל אני צריך לדבר, אי, לא אני.
יהודה פרנקל. יש? תודה. תשובת ראש העיר לדוקטור אלי לחמני בנושא הקצאת קרקע לסמי שמעון. מאחר ועל-פי הפרסומים ההתקשרות לכאורה אינה עם היזם יחיאל אבו, אני מנוע מלהתייחס בשל הקפדתי על הנחיות הוועדה למניעת ניגוד עניינים. יחד עם זאת אומר שאין זה מעניינה של הרשות, ובשאלות אלה עליך לפנות בבקשה למידע לצדדים הנוגעים בדבר. באשר להקצאת הקרקע, מכללת סמי שמעון הינה הגוף השני בגודלו במדינת ישראל אחרי הטכניון בהכשרת מהנדסים. החיבור בין העיר להנהלת המכללה הוא הדוק, וניתן לזקוף לזכות חיבור זה ולמאמצי המכללה בראשות הנשיא פרופסור חדד את קפיצת המדרגה המשמעותית שעשתה אשדוד במספר הסטודנטים. פעילות המכללה בעיר הינה אחד הגורמים המשמעותיים לזמינות כוח אדם משכיל, המהווה גורם קריטי להחלטת חברות כגון IBM וחממות ההזנק לקבוע את מקום פעילותן באשדוד. היותה של המכללה, גוף שהבעלות עליו ממוקמת בבאר שבע, אינה גורעת במאומה ממידת חיבורם לעיר ותרומתם. באשר לקרקע, חוזה חכירה מול המנהל נחתם ב-2006 למטרת הקמת קמפוס אקדמי בשטח של כ-46 דונם ובעלות שנתית של 700,000 ש"ח. במאי 2011 עבר במועצה אישור הקצאה ל-10 דונם לסמי שמעון. אישור זה לא קודם לכדי הסכם חתום, מאחר במסגרת הדיונים המתמשכים מול הוות"ת והמל"ג, הובהר לעירייה ולסמי שמון שלא נקבל הרשאות לקריה האקדמית, כמו גם להשתתפות בתקצוב הבינוי, אלא אם המוסד יוכל להצביע באופן ברור על התפתחות עתידית, וזו אפשרית רק אם יועמד לרשותה מגרש שלא יפחת מ-46 דונם. באפריל 2014, עם קידום ההבנות המשותפות מול הוות"ת וסמי שמעון להקמת קריה אקדמית באשדוד, פנינו וקיבלנו את אישור המנהל לחכירת משנה לסמי שמעון ל-49 שנים. מועצת העיר אישרה במרץ 2015 את ההחלטה לאפשר פרסום ראשון על כלל השטח, וההליך מתקדם בהתאם לנוהל הקצאות קרקע, לרבות פרוטוקול המובא לישיבת המועצה של חודש זה. קידום ההשכלה הגבוהה באשדוד ופתיחת אפיקי לימוד חדשים בעיר בשיתוף המל"ג הינה משימה מרכזית שאני מקדם מיום ראשית כהונתי. אני מצפה מכלל חברי מועצת העיר לחבור למימוש משימה חשובה זו ולשרת את האינטרס העירוני ואותו בלבד.
תודה רבה. אנחנו בשאילתה מספר 2. שאלת הבהרה? לחץ.
השאלה שלי הייתה שאלה מאוד מאוד פשוטה. האם בפני חברי הוועדה, ובכמה שהנושא הזה גם הולך להיות בהצבעה היום, זה יעלה שם, אם לא תתנו לי פה עכשיו. השאלה הייתה, האם בפני הוועדה עמד הנושא שאותה מכללה הייתה במסע ומתן לרכישת קרקע ולא הייתה צריכה את המימון של עיריית אשדוד?
זה לא רלוונטי, לא רלוונטי.
לא, אני עליך. לא, באמת, מה? קודם כל, לא הייתה לנו שום דרך לדעת שיש כזה מסע ומתן. אני באופן שיבה, די שלא ידעתי, אחד מאיתנו לא ידע. לא ידענו שיש מסע ומתן כזה של מחירת קרקע, קניית קרקע, לא ידענו. אני לא חושב שאם מישהו היה יודע, זה משפיע על ההחלטה שלו. משל לי בעניין של ניגוד עניינים, אבל זה לא קשור. אני לא ידעתי, ואף אחד מאיתנו לא ידע, שיש מסע ומתן של רכישת קרקע. עכשיו, גם עירייה לא אמורה להוצאת בדברים האלה. אנחנו התבקשנו על ידי הוות"ת, מנכ"ל הוות"ת בא אליי בכבודו ובעצמו ללשכה ואמר לי, ראש העיר, אם אתה רוצה שאנחנו ניתן תקציב לבניית הבניין הראשון של ההנדסה, אנחנו צריכים אופק, ו10 דונם לא מספיק, אופק בשבילנו זה לפחות 45 דונם. זה כל הסיפור. אם עשינו זה, מה? ואם עכשיו האינטרסים של העיר הם ברורים, אנחנו גם חוסכים את העלויות של השכירות שאנחנו משלמים, וגם מרוויחים מכללה שכמו כל עיר נותנת קרקע למכללה, לא צבי, נכון? נותנים.
אני ידעתי שמתנהל מסע ומתן. בשלב מסוים מכללת סמי שמעון איבדה את הסבלנות לתהליכי ההקצה העירוניים ופתחה במסע ומתן כדי לנסות ולהשיג קרקע שיאפשר מימוש יותר מהיר מתהליכי ההקצה שלנו. בשלב הזה אנחנו עצרנו את הפעולות שלנו. מהרגע שהעמותה חזרה אלינו ואמרה שהמסע ומתן למיתו של דבר לא הבשיל לכדי הסכם ומבקשים לחדש את בקשת ההקצאה, חידשנו את הטיפול בהקצאה לסמי שמעון.
תודה טוב.
תודה רבה.
השאלה היא אם יחזירו לנו את ההשקעה שהשקענו עד היום, או שנחכה עוד כמה שנים, יכול להיות שזה ייקח עוד שנה, שנתיים, כי התהליך לא נסתיים. חשוב שהם ישלמו עבור ההוצאה הזו, כי ההקצאה הזו נעשית עבורם. 700,000 שקל כל שנה משלמים.
הרבה שנים, 10 שנים.
מכיוון שיש מערכת שלמה של התחשבנויות בין סמי שמעון לבין העירייה, חלקה התחילה עוד בתקופתך, והעירייה נשארה חייבת סכומים גדולים לסמי שמעון בגין עבודות שיפוצים והתאמות וכו'. יכול להיות שאנחנו נלך בכיוון, ואני מאוד מקווה שגם נגיע להסכמות לקיזוזי ההתחייבויות אחד כנגד השני.
כן, השאלה אם מותר לנו לשלם במקומם, זו השאלה. כן.
אני יכול להגיד שפרופסור חדד אמר לי שהמכללה תצא לקראתנו בעניין של ההתחשבנות, ולכולה, זאת אומרת, לקחת בחשבון גם את השנים שאנחנו כאילו שמענו להם את הקרקע.
מבחינתנו זה בסדר כרשות שנותנת קרקע ללא תשלום לגוף פרטי בעצם. יש לו את ההכנסות שלו, זה שהוא מוכר על ידי המל"ג.
חכירת משנה, אנחנו חוזרים ואומרים, מדובר בחכירת משנה back to back, זה לא אדמה שלנו, זה אדמה של המנהל. אגב, אני לא יודע מה יהיה מעמדה, כי היא כלולה באותה 150 דונם שאמורים להיות מופקעים ברוב המיוחד, וברגע שהם יופקעו, אני באמת לא לגמרי בקי ולא נתתי את הדעת, אבל היועץ המשפטי בוודאי יוכל לדעת, האם בשלב הזה הם הופכים להיות, או שההסכם החכירה גובר, אני לא יודע להגיד כרגע, אבל זה המצב כרגע.
עד כמה שאני יודע, נחתם כבר זיכרון דברים בין החברה המסחרית לבין המכללה, ורק לאחר מכן העירייה נכנסה לעובי הקורה. אם אני טועה, מבחינת העובדות?
ודאי, 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 ודאי. תראה, כבר בהקצאה המקורית לעשרה דונם, כשהכירו את התשובה, שכחו לציין ששריינו ליד העשרה דונם עוד 30 דונם. זאת אומרת, כבר בהתחלה היא ההיסטורית, נתנו 10 דונם להקצאה ואמרנו שומרים 30 דונם נוספים למטרות ההתפתחות. לא הקצנו, אבל שמרנו. זאת אומרת, כבר בהחלטה המקורית הראשונה, אני חוזר ואומר, העירייה לא התחילה את הטיפול בסמי שמעון אחרי שהמסע ומתן עם היזם התחיל באמצע או נגמר. אנחנו כבר שנים עסוקים בהקצאת הקרקע הזאת. אגב, הסכם החכירה המקורי עוד נחתם לפני כמעט עשור, מתוך כוונה טובה ובהרבה מאוד חוכמה, שאם לא היינו עושים אז את הסכם החכירה, אני יכול כמעט להגיד בוודאות שהמינהל היה משווק את הקרקע, ולא היה לנו את היתד המאוד חזקה הזאת למהלכים הבאים. יותר מזה, גם מחיר השמאות, כפי שהוא בא לידי ביטוי, כשאנחנו אומרים 700,000 שקל, תחשבו, 46 דונם ו-700,000 שקל לשנה, כולם פה מבינים שזה לא המחיר הריאלי, זה גם לא שליש ממנו. לכן אנחנו משמרים את השמאות הישנה ומשמרים את דמי החכירה הישנים. ולכן, כשהם התייאשו מאיתנו והתחילו מסע ומתן, ידענו למסע ומתן, אני לא מכיר מסמכים, אני לא יודע הסכמים, לא ראיתי שום דבר מהסוג שאתה מדבר עליו, אבל ידעתי שמתנהל מסע ומתן וידעתי שיש כוונות כאלה. וכשסמי שמעון חזרו אלינו ואמרו, העסקה לא עלתה יפה, אנחנו מבקשים לחדש את ההקצאה, חידשנו את ההקצאה.
למרות שלא כל כך מקובל באמצע השאלות, התשובות, בסך הכל מדברים על שקצה בכל זאת. שאלה ראשונה, אני לא מבין מה ההיגיון להקצות לעמותה בעצם פרטית 35-45 דונם חינם אין כסף בשווי של עשרות מיליוני שקלים, כאשר אותה עמותה עמדה לרכוש את הכסף הזה, את המגרש הזה, במיטב כספה מחברה פרטית. זאת שאלה ראשונה. שאלה שנייה, אילן, היא מופנית אליך באופן אישי. האם אתה חבר במועצת המנהלים או באספה הכללית של העמותה? נדמה לי שראיתי את השם שלך באיזשהו.
נכון.
ושאלה נוספת, האם אשתך עבדה בעמותה במכללת סמי שמעון באותה תקופה?
נכון. צבי, אולי אתה תעזור לנו. תסביר למה הקצית בזמנו את כל המקום שבו נמצאים היום סמי שמעון, ולא אמרת להם לקנות. דברים פשוטים. ברשות מקומית יש אינטרס להעצים את ההשכלה הגבוהה, והיא משתמשת בכלי הזה.
אפשר, אני מוכן לענות. אני מוכן לענות.
אני יכול לענות לו קודם?
כן, כן, בבקשה.
א', אשתי עובדת מכללת סמי שמעון, היא מנהלת חשבונות בסמי שמעון, היא עובדת בחצי משרה, היא משתכרת כ-3,200 שקל בחודש. זה בנוגע לאשתי, זה מאוד מעניין, אני עונה לך. באשר לחבר הנאמנים, אני הייתי חבר בחבר הנאמנים, אני התפטרתי בסביבות 2012 מחבר הנאמנים. הם מאיזושהי סיבה שלהם השאירו את שמי באתר, אבל אני אינני מופיע לישיבות. יש לי מכתב התפטרות, יש לי אישור להתפטרות שלי במועד שבו התפטרתי. שאלת הניגוד עניינים הזאת עלתה בתהליך קבלת ההחלטות, ואכן ניסחתי כבר בשלבים המאוד מוקדמים של הדיון בסמי שמעון, למרות שזה לא החלטה שלי, אני פעלתי כיור ועדת הקצאות תחת מדיניות גם של ראש העיר הקודם וגם של ראש העיר הנוכחי. פעלתי תחת המדיניות, לא אילן בנדי מחליט להקצות 46 דונם לסמי שמעון, מחילה. ולכן פניתי ליועץ המשפטי במכתב שאומר, אשתי עובדת ואני הייתי בחבר הנאמנים, האם אני פסול? וליתר ביטחון אני מבקש שלא לעמוד בראשות הוועדה, ואנחנו ממנים את רוני לקבל את ההחלטות. זה במחזור הקודם. מכיוון שבינתיים לא הייתי בחבר הנאמנים, וגם לא נאמר לי שהעובדה שאשתי עובדת בחצי משרה בסמי שמעון מעמיד אותי בניגוד עניינים, במהלך החדש שבו היינו צריכים לחדש את ההחלטה, הייתי, נתתי גילוי נאות, אבל הייתי. ועכשיו אנחנו רק מחמת הזהירות חוזרים על ההחלטה, ואני לא נמצא, רק כדי מחשש ושמץ, מחמד, ושלא יהיו דיבורים, אבק הכי קטן, אני לא שם, ותקבלו החלטה אחרת. ואז היא הוכח שהייתי בניגוד עניינים.
אפשר לעזור קצת? לא, אם אתם, אדוני ראש העיר, אתה ביקשת שאני אשיב? אדוני ראש העיר, עזוב רגע את הבננה, ביקשת שאני אשיר. אוקיי. כן, לכל חבריי קצת היסטוריה. הייתה תקופה שכולנו, אני אומר כולנו, נלחמנו כדי שמכללות או אוניברסיטאות תגענה לאשדוד. וברור שללא קרקע אי אפשר להושיב אותם במוסדות, איך אומרים, יש אומנם בתי ספר, בית ספר אחד או שניים, כמו אנקורי, בבנייני משרדים, אבל שום מכללה לא הייתה מוכנה לעבוד בתנאים האלה. ולכן במקרה היו לנו את החדרי מכונות, לימודי מכונות בבית ספר א', הם הסכימו שנשפץ אותם ויתחילו ללמוד שם, ובתנאי שנגיע לידי הסכמה שיהיה מבנה קבע, זאת אומרת עם עתיד, מה שנקרא עם אופק. ולכן ההחלטה הברורה הייתה, וגם היא מוטמעת בתוכנית המתאר הראשונה, שמרכז לימודים אוניברסיטאיים או מכללתיים או מה שאתה רוצה, יהיה באזור הזה, באזור המיוחד. לכן הוא נקרא מיוחד, בית חולים וכל המתקנים האחרים. וכך אנחנו פעלנו, ואני חושב שההחלטה הייתה נכונה. הבעיה, יש שתי בעיות קטנות, ולכן אני שאלתי, הרי מי שצריך לשלם היום, אנחנו לא יכולים, בואו נאמר, בלשון המעטה, אני לא יכולים לשלם ממקומם, זה גוף שהוא צריך לרכוש את הקרקע, לחקור את הקרקע, לעשות משהו איתו. ולכן השאלה שלי הייתה שאלה פשוטה, ההליך צריך להימשך, אבל צריך להמשיך את המסע ומתן על הכסף, כדי שלא יראה כאילו, איך אומרים, עשינו פעולה שהיא מנוגדת למה שמותר לנו לעשות. זה הכל.
אבל לכן, בוא נגיד רק את האמת, במקור, רגע, גם מימנו את התכנון, וגם הבטחנו 20 מיליון שקל השתתפות בבנייה.
נכון,
בוא נגיד את האמת.
נכון.
חוץ מהקרקע.
נכון, בשביל זה יש פה מכללה. נכון. רגע,
כן,
אף אחד מאיתנו לא מתבייר
בזה. זאת לא הסיבה.
אתה הזכרת, אני לא זכרתי, אני מאשר. מי?
אם אני יכול להגיד רגע.
אם אנחנו יכולים לקחת.
אני יכול להגיד לך, אדוני ראש העיר, אין לי שום התנגדות, וכל העניין הזה הוא לא קשור לנושא הזה של הקצאת הקרקע לאותה עמותה ציבורית, לא עמותה פרטית, זו עמותה ציבורית, והקצאת קרקע כדין. אני רק אומר דבר אחד, העמותה הזאת צוברת כספים, ויש לה כספים, עודפי כספים גדולים מאוד. העמותה הזאת ברת כושר להחזיר את הכסף הזה. העמותה הזאת, בגלל שיש לה אינטרסים מנוגדים בין אשדוד לבין באר שבע, מה שאני חושב שאנחנו כעיר, מבחינת שאנחנו רוצים שהמשאבים האלה יהיו בעיר הזאת, שאנחנו, הרי שילמנו פה 7 מיליון שקל, שילמנו פה בנושא הזה של תשלומים לשמור לאותה עמותה. אם אנחנו התחייבנו לתת להקצאה לצורך הבינוי, אין בעיה. אבל אותם עודפים, מה שצריך להבטיח, שהם יישארו בעיר הזאת.
טוב, השאלה שלך מביאה אותי לענות משהו חשוב, שלא התכוונו להרחיב את הדיבור כרגע, אבל הוא מאוד קריטי בכל התהליך הזה. בדיון שהיה אצלי בלשכה לפני 3 שבועות, עם מנכ״ל הוות"ת, שהודענו לו, לפני שהקבלן התחרט על ביטול ההתנגדות, הודענו שההתנגדות הוסרה ושאנחנו יוצאים לדרך, הוא שאל מה התוכניות שלכם, מה אתם רוצים בעצם לעשות. בוא תגידו אסטרטגית, תגיד אתה מה החזון שלך. אז אמרנו לו את הדברים הבאים, אמרנו לו שאנחנו שואפים, וזה מאוד חשוב להגיד, אנחנו רוצים, שמים על סדר היום שלנו כיעד מרכזי להפוך למכללה עצמאית, להתנתק מבאר שבע את מכללה עצמאית. יותר מזה, העמותה, הקצה שאנחנו עושים עכשיו, תעבור לעמותה האשדודית, כלומר אנחנו בסוף משאירים את זה אצלנו, והמכללה תיקרא מכללת אשדוד להנדסה. זאת אומרת, אסטרטגית זה היעד, כולנו רוצים את זה, רוצים שהמכללה תהיה אשדודית. איך עושים את זה? אפילו סיכמנו, הוא אמר, אנחנו לא יכולים לעשות את זה במהלך אחד, נעשה את זה בכמה מהלכים. למשל, היום, אם סמי שמעון מבקש תוספת או שינוי של השם תחומי לימוד אצלנו באשדוד, ואותו שינוי לא מתבקש בבאר שבע, נניח תוספת, לא מאשרים לו. אבל אתה תודיע, גדי פנק הודיע באותה ישיבה, שמהרגע הזה, כשלב ראשון בדרך לעצמאות, הוא יאשר גם בקשות עצמאיות של אשדוד. גם אם נניח רוצים להוסיף, נניח, מדעי מחשב בצורה מסוימת, אבל רק באשדוד ולא בבאר שבע, עד היום אי אפשר לאשר, היום אפשר לאשר. שלב ראשון. שלב שני, הם יאשרו מנהל עצמאי לאשדוד, לקמפוס של אשדוד, שלא קיים היום. בנוסף למנהל שעבוד בנפרד, כפוף לו, אבל הוא יהיה מנהל עצמאי של אשדוד. זה עוד איזשהו שלב בעצמאות. והשלב השלישי יהיה באמת הקמת העמותה החדשה, שיעבור אליה כל הזכויות, כולל הקצת הקרקע, ויציאה לדרך בטווח של בין 5-10 שנים, המכללה תהיה עצמאית. זה מהלך אסטרטגי.
הכספים המצטברים שצברה היום מאשדוד, היא לא צברה את זה מבאר שבע.
לא, הכל עובר.
זה אתה לא יודע, אבל זה יבוא לבינוי בבאר שבע.
יש לנו הסכם מסודר איתם, שבאמת אחרי 5 שנים זה יחזור אלינו?
כל זה על דעת, על דעת ההנהלה הנוכחית. זאת אומרת, שותפים לזה, ההנהלה הנוכחית של באר שבע, ששמי שמון, הכללית. הם מבינים, כי גם כל היציאה, עכשיו, צבי יצא, אבל הוא גם יכול לספר לנו, יצא כדי לסיפר את זה באותה ישיבה. שיצאו לדרך אז לפני, אני זוכר, זה היה בשנת 2001, אני שתפתי אז כחבר כנסת בטקס הפתיחה, אז היה ברור שהולכים למהלך ביניים, שבסופו אשדוד היא עצמאית. בהתחלה הפכו, נתנו את העצמאות של, של הענקת התואר, היום המכללה שלה נותנת את התואר, פעם גם את זה לא נתנה, פעם התואר ניתן על ידי באר שבע. אז זה תהליכים מאוד ממושכים בהשכלה הגבוהה, שבמדינת ישראל הם לא פשוטים, הם מאוד מורכבים. אבל אנחנו בדרך הנכונה, יש תוכנית אסטרטגית, ואני חושב שהפעולה הזאת של הקצות קרקע לסמי שמעון היא פעולה נכונה במסגרת אותה תוכנית אב לאקדמיה, שבהתחלה תתבסס על מספר מכללות, הנדסה ומכללות נוספות, ובעוד 20-30 שנה גם מאבק על אוניברסיטה. הייצור של אותם 150 דונם שעלו לנו בדמים, אתם יודעים את זה יפה מאוד, המאבק לא פשוט, 150 דונם של קמפוס אקדמי נותן גם את התשתית הפיזית שלא הייתה קיימת קודם, אי אפשר היה להסתפק עם 40-50 דונם, גם לא באזור של מקיף ב' וכן הלאה. היכולת שלנו לייצר בטבע החדשה של הרובע המיוחד 150 דונם לקמפוס אקדמי היא בעצם המהלך מחולל השינוי בכל החזון הגדול הזה של השכלה גבוהה ובסופו של דבר גם אוניברסיטה באשדוד.
אני מציעה שאנחנו נחתום הסכם, כי מה שאם באמת זה החזון שלנו, שזה יהיה שלנו, זה רעיון נהדר, וצריך לחתום הסכם. ואגב, אילן, אני מציעה לקרוא, אם היית חבר נאמנים, אז היה פרוטוקול שיצא שם שהתחייבו לשלם ליזם 100,000 שקל. אז כדאי, אולי תוכלו איכשהו להכניס עוד איזשהו סכומים לעירייה שלנו.
טוב, חברים, אני חושב שהשאילתה חרגה מפאת חשיבות הנושא. זה הורחב.
נגיע לפרוטוקול.
אנחנו עוברים סעיף 2. שאילתה מספר 2, שאילתה של דוקטור אילן לחמני בנושא מימון תגובות לעיתון ותשובת ראש העיר. גינה, בבקשה.
עורכת דין טלי בן סימון מועסקת כעורכת דין חיצונית בעלת התמחות בדיני התקשורת ולשון הרע. שירותיה נזכרים בהתאם לצורך לפי שעות עבודה, היא לא מחליפה את דובר העירייה ושירותי הנזכרים, מקום בו נראה כי מטרת הטענות המועלות בתקשורת הינה פגיעה בשמה הטוב של העירייה ובשם של העושים במלאכה מטעמה. עצם היותך חבר באופוזיציה לא מקנה לך את הזכות להשמיץ את העירייה ולצפות שהעירייה תמחל על כבודה ולא תגיב כפי שהיא מוצאת לנכון להגיב. המועצה מאשרת תקציב לסחירת יועצים משפטיים במסגרת התקציב העירוני השנתי. היא אינה בוחרת את היועצים המשפטיים והללו נקבעים על ידי היועץ המשפטי.
אוקיי, תודה. שאלת הבהרה, מה התשובה?
אם בהתייחסות שלי אני השמצתי את העירייה, אני הייתי מצפה שהעירייה אולי תגיש תביעה נגדי על איזושהי השמצה. אני מותר לי כחבר מועצה להביע את דעותיי, ואני חושב שכשראש העיר כותב במפורש או במרומז פה בתשובה שלו שבעצם השתמשות באורך דין זה על מנת להרתיע את חבר המועצה מלהגיב, אני חושב שזה חמור.
אלי, עם כל הכבוד, אנחנו בשאילתה, ואתה לא יכול לקחת את המיקרופון. לא, עם כל הכבוד לך, אתה לא יכול לקחת את המיקרופון לעשות בו מה שאתה רוצה. תשמור על הכללים. שאילתה מספר 3, שאילתה של... לא, עם כל הכבוד, זה לא שאלת הבהרה. אתה ניצלת את המיקרופון ואיבדת את זכותך, אבל אני לא אתן לך. לא, בשום אופן. בשום אופן. בסדר. שאילתה של עורך דין נעים שומר בנושא אי יוזמה לביצוע מחקר רחב היקף ביחס לזיהום אוויר לבין סכנה לפגיעה בעובדים ותינוקות. תשובת ראש העיר, בבקשה.
פנייתך בנדון בוצעה ביום בו פורסמו נתונים חלקיים ביותר מתוך טיוטת המחקר שנערך לגבי העיר חיפה. ההתפתחויות והנתונים שגובשו מאז הפרסום מוכיחות כי אין מקום לביצוע מחקר כאמור ובוודאי שלא על ידי רשות מקומית. משרד הבריאות נכנס לאובי הקורה במחקר בחיפה ובהתאם למסקנותיו לכשתסתיים העבודה הוא יעביר הנחיות ארציות בנושא ואנו כמובן נפעל בהתאם. חשוב להדגיש כי פעלנו רבות להפחתת גורמים מזהמים בעיר, לרבות חקיקת חוק עזר ייחודי לחומרים מסוכנים. אשדוד היא עיר תעשייה ועיר נמל. איגוד ערים לאיכות הסביבה אשדוד חבל יבנה, בשיתוף פעולה עם המשרד להגנת הסביבה ועיריית אשדוד, שוקדים כל העת על הפחתת מזהמים ובכללם גם מזהמי אוויר הנפלטים מהתעשייה. לכל המפעלים תנאים ברישיון העסק או בהיתר פליטה במסגרת חוק אוויר נקי. בשנת 2012 התבלטה בפליטות גבוהות של מזהמים החשודים כמסרטנים ומסרטנים, בעיקר בגלל שבאותה שנה היה מחסור בגז טבעי ותחנת הכוח אשכול עבדה רוב הזמן על מזוד. בשנת 2013 הייתה ירידה גדולה מאוד של פליטת אותם מזהמים, ובשנת 2014 הפליטות הגיעו לטון אחד בלבד, נתון שתרם למיקומה של אשדוד במקום השמיני בארץ לעומת המקום הראשון בשנה שקדמה לה. האיגוד, יחד עם יתר הגורמים המטפלים, עושים מאמצים להפחתת הפלטות ופועלים בשקיפות מלאה. הנתונים מתפרסמים באתרי האינטרנט ובדיקות שאינן רציפות מתפרסמות בדוחות האיגוד. תחנות הניטור של האיגוד באשדוד נמצאים בשלבים אחרונים להסמכתן על ידי הרשות להסמכת מעבדות, והוא יהיה האיגוד הראשון שמערך הניטור בו יפעל לפי תקנים סטנדרטיים למעבדות.
לא שאלה נוספת, שאלת הבהרה שנובעת מהתשובה.
כל אני חוזר ומוחה על התופעה הזאת שכבר הפכה להרגל לצערי, שאת השאילתות לא מקרים אבל את התשובות מקרים. אז אל תקריאו גם את התשובות, כי כולם במקום מקבלים את החומר, אז בשביל מה לבזבז את הזמן? וזה ממש צורם ולא במקום. לגופו של עניין, כל המטרה של השאילתה שלי הייתה שהנה קרם המקרה הזה בחיפה, בואו נלמד ונבדוק אם אנחנו נמצאים באותה סכנה. לדעתי, התשובה של ראש העיר לא עונה לעניין הזה. תודה.
טוב, תודה רבה. אנחנו בהצעות לסדר, הצעה לסדר מספר 1, שילוב ילדים בגילאים שונים בצהרוני העירייה, דיון על פי בקשת גברת אלן. בבקשה אלן.
בכל שנה פונים אליי באמת הרבה מאוד הורים בנוגע לשיבוץ ילדים בעיקר בצהרונים. אנחנו בעיר משבצים ילדים מגילאי 3-6. נוצר מצב שהתכנים שאנחנו יכולים להעביר לאותם ילדים לא מתאימים לגילאי 3, בין גילאי 3 ל-6, ישנם תכנים שונים. האינטראקציה ביניהם היא שונה. ילד קטן בגילאי 3 שמגיע לגן פעם ראשונה, אנחנו צריכים לתת לו חוויית התפתחות, חוויה עם המון ביטחון. כאשר הוא נעמד מול ילד בן 6 מיד, כבר כשהוא נכנס לנושא, לתחום הלימודים, לתחום הגנים, הוא מקבל פתאום ילד בן 6 עם ביטחון יותר גדול, הרי הוא רוצה להוכיח שהוא חזק. מול ילד קטן אנחנו יוצרים פה פערים ופגיעה באמת באמת רצינית ברגשות הילדים. אני אומרת שגם כממונה מאוד, מאוד התחלתי לבחון את הדברים האלה. אני מבינה את הבעיה של החלוקות בין הכיתות באותם אזורים. אבל ניתן לעשות את זה, גבי, ניתן לעשות את זה על ידי סבירת רשימה, חלוקה לפי כיתות. גם אם באזור מסוים אנחנו ניצור הסעה ממקום למקום, אני חושבת שהתועלת בכך שאנחנו ניתן את אותם תכנים לילדים היא הרבה יותר משמעותית מההסעה שאנחנו ניתן לטובת העניין מתוך התקציב שאנחנו מקבלים, וסך הכל התשלום של ההורים הוא מכובד וגדול. חשוב מאוד, מעבר לזה שאנחנו רוצים לשלב את אותם ילדים, אנחנו רוצים גם ליצור מצב שבכל רובע יהיה לנו את כמות הילדים שאנחנו רוצים באזור. אז אפשר ליצור את זה בתוך הגנים שנמצאים במקום. יש לנו את הבעיה שהרבה ילדים גם רוצים להיכנס ולא נותנים להם כי הרשימה נסגרת. אם יש גנים, אני מאמינה שאין צורך לדחות ילדים שמגיעים לגנים לרישום. אז קודם כל אנחנו צריכים לדאוג שהילדים יהיו באותם גילאים, לאותם תכנים, ליצור ביטחון. מה קרה? ליצור ביטחון. יש לנו מספיק כיתות באותם אזורים שכן אנחנו יכולים לעשות את זה, לפתוח את זה לכולם ולא לסגור את הרשימות, כי אני חושבת שזה יכול לעזור לילדים שלנו, לחינוך שלהם ולהתפתחות שלהם.
מה
הצעה לסדר? הצעה לסדר, כמו שאמרתי, אני אז בחנתי את הנושא, ליצור רשימות.